טוב, אנחנו רוצים להמשיך לפסקה הבאה. אולי עוד קצת, רק עוד איזה סיומת ככה לפסקה הזאת. ורוצה להקריא במקור. טוב, בסדר, אנחנו בעמוד 89. לקראת הסוף שם, דיברנו על ההתפתחות של הגאווה. איך אצל הנשים, אחרי זה אצל הגברים, אחרי זה אצל הדור הבא, שכבר מושרשים בזה בטבע, זה מתנחל להם אצלם כטבע. ואז אנחנו איזה שש שורות מלמטה בעמוד 89, בהן היה. בסדר, ואז, יש לכם את זה? ואז יסתם אותו החלון? יש טוב. ואז יסתם אותו החלון, כלומר ברגע שאדם לא מכיר בחסרונות שלו, ראינו איזה השלכה. ביחס לעצמו, ביחס לחברו, ביחס לחברה בכלל. ראינו שאין איזה דבק פנימי שהוגה את החברה. תוצאה נוספת של זה, ואז יסתם אותו החלון של האורה. כלומר, כשאדם לא מכיר בכלל בחיסרון, כלומר, מבחינת עצמו הוא באמת שלם, אז נסתם לו, הוא סתם את כל החלונות, את כל הפתיחות למשהו אחר, למשהו יותר גדול. יסתם אותו החלון של אורה, של האורה. שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה. כי רק מפני שהוא מכיר את חסרון השלמתו, על כן תצמא נפשו להשתלם במקור השלמות באור עליון. שמזה נובעים כל סדרי החיים מתוקנים. אז הנה השלכה הנוספת ומאוד מאוד קריטית. כשאין ענווה או כשאדם לא באמת חי עם הבנה, עם תודעה של חיסרון, אלא להפך אצלו הוא בתודעה של שלמות, אלא תודעה סגורה כזאת, הוא לא פותח שום פתח, הוא לא, אין לו איזה חלון, הוא הכל... אז ממילא גם הקשר לאלוקים נחנק. תודה רבה. בסדר, יסתם אותו החלון של האורה. כי כל הבסיס של הקשר, עם הדף שהם מחלקים, אז עוד לא הגענו לזה. בסדר, זה לקראת המשך. תודה. לא, הדף של העיניים אנחנו ממשיכים, והדף שהם מחלקים עכשיו זה בהמשך. בסדר? בסדר? זאת אומרת, זה לא כבר היחס למה קורה בתוך העולם, זה גם היחס למקור שלי. בגלל שכל בסיס הקשר ביני ובין אלוקים זה שיש איזה פתח שאני פותח, ואני, לפתח הזה אני נותן אפשרות לקשר. אבל אם אני סוגר, אז אין לי קשר עם שום דבר, גם לא עם אלוקים. כי יש רק אותי, אני באיזה בועה כזאת. אני אקריא איזה מקור, אין לכם את זה, שבפנקסים, שהרב אומר ככה, הרבה צריך אדם לעמול עד שיצויר לו כראוי, שיש במציאות עולם זולת מציאותו הפרטית של עצמו. וכשידע זה כראוי, רק אז יוכל להשיג את בוראו. יש פה, כשילד קטן אז יש לו רק את עצמו, נכון? וככל שהוא יותר מקבל דעת, אני צריך להתחיל להתבגר, אז לאט לאט הוא מייצר הבנה שיש משהו מעבר למה שהוא. צריך לעמול הרבה, עד שיהיה לו ציור כזה, עד שיהיה לו תודעה כזאת, שיש משהו מעבר למה שהוא. ורק כשהוא ידע את זה כראוי, רק אז יוכל להשיג את הבורא, בסדר? אם אתה מאוד מאוד סגור את עצמך, אתה לא משיג שום דבר. או שמבחינתך אין בורא, או שהוא לא נמצא בתודעה שלך, או שהוא נמצא בצורה מאוד מאוד מזויפת, בסדר? זה מישהו כזה, כוח עליון כזה, במה שאתה מכניס שם. והפתיחות, זאת אומרת, הכרת החיסרון שלך, הכרת זה בעצם שאתה חי עם איזה חיסרון, אתה פותח פתח להבנה של משהו באמת, שאתה יכול להתקשר למשהו יותר גדול. לכן אדם צריך לעמול מאוד כדי להכניס בציור שלו שאין לו, שהוא לא רק את עצמו, אלא שיש לו באמת מציאות למעלה ממנו. ומזה הוא מסביר, כתוב שאהבת לערכה כמוך, זה כולל את כל התורה כולה, נכון? אז מילא זה כולל את כל בן אדם לחברו, זה מובן, נכון? זה כלל כזה, אתה רוצה לדעת יחס לכל, לבין חברו בצורה מתוקנת, לא להזיק לו, לא, זה מורכב מהמון המון דברים, לא להזיק לו, ולא לגנוב ממנו, ולא לצער אותו, ולעשות לו דברים טובים. המון, זה המון דברים. מה הכלל? אהבת לך כמוך. כמו שהיית רוצה שיעשו לך, ככה תעשה לו, נכון? אז זה שזה כולל את הבן אדם לחברו, זה מובן. אבל איך אהבת לך כמוך, זה כולל את מצוות בן אדם למקום. מה זה קשור? אז אומר הרב, כן, לפי מה שהסברנו עכשיו, כי אם באמת הוא באהבת לך כמוך, זאת אומרת, הוא מצליח להבין שחוץ מהמציאות שלו באמת יש מציאות גדולה יותר, זה הפתח לקשר עם הבורא. אם כן, מה שבאהבת לך כמוך היא כוללת כל התורה כולה, היינו גם כן יסוד האמת ודעת השם יתברך. בסדר, לכן אהבת לך כמוך זה הפתח באמת גם לקשר עם אלוקים. אלוקים נקרא רעך. כן. מה שאת היסוד שאמרנו? רצינו, אנחנו עד עכשיו דיברנו שכשאני מבין שיש בי חיסרון, אני חי באיזה תודעה של חיסרון, אז אני במסלול של התפתחות ביני לבין עצמי, אז אני רואה את הבן אדם השני, רואה את המעלות של השני, בסדר? בחברה אני באמת מנסה ללמוד מכל אחד, ולכן המציאות החברתית יש בה איזה דבק פנימי, וזה יוצר באמת חברתיות אמיתית ולא חיצונית. עכשיו אנחנו רוצים להגיד דבר נוסף, שגם בקשר שלי לאלוקים משתנה. אם אני מאוד חסום ואין לי חיסרון, יש ברק אותי, אז גם אני חסום גם כלפי אלוקים. זה מה שהוא אומר כאן, לסתם אותו חלון נורא. וכשאני מבין, חי בתודעת חיסרון, אז באמת מתחיל להתפתח אצלי באמת ההשתייכות, כן, ההבנה הזאת, ההבנה של איזה ענווה כזאת, של איזה פתח למשהו, לקשר עם משהו יותר גדול. בסדר, אז הבאנו את המקור פה שהרב אומר שאדם צריך, זה טבעי שאדם כשהוא ילד הוא מרגיש שיש לו רק את עצמו. בסדר, האדם אחר צריך לעמול מאוד בשכל, בנפש, את ההבנה הזאת שאין לו רק אותו. זה הפתח להתקשר עם הבורא. בסדר, זה יותר מובן? אהבת לך כמוך, זה שזה כלל שעוגד בתוכו את כל היחסים מאדם לחברו זה מאוד מובן. נכון? אם תתייחס אליה כמו שהיית רוצה שתייחסו לך, אליך, אז ממילא זה כולל לא לפגוע בו, לעשות לו טוב, נכון? אבל מה זה קשור למצוא בין אדם למקום? מה הקשר בין אם יש לי, אני מקיים אהבת לך כמוך בהידור, עכשיו מצוא בין אדם למקום, עכשיו גם יום שוכלה עוד עצמי. מה זה קשור? יש שתי מחלקות, יש בין אדם למקום. בין אדם חברו. זו השאלה מובנת? התשובה, שכשאדם באמת מקיים אהבת לך כמוך, הוא מצליח לבנות בתוכו תודעה שאין לו רק את עצמו. אין לו רק את זה, אלא באמת יש בו איזה חיסרון, יש, ואז הוא מתחיל להבין איזה, שיש מציאות גם נוספת. קודם כל יש אנשים נוספים, אחרי זה יש מקור נוסף, שזה משהו הרבה יותר גדול. בסוף מצליח להבין שזה לא יש רק אותו, אלא להפך, הוא איזה חלק, הוא איזה משהו, חלק עם משהו הרבה יותר גדול מהבורא. בסדר? אז לכן הקשר עם הבורא, השגת הבורא היא מאוד מאוד תלויה, יושבת על זה. בסדר, מובן? סליחה, אולי אמרתי את זה מהר מדי. אני חושב שגם, יש לזה גם השלכה מאוד ביחס לתפילה. אם אדם, דיברנו על זה? ביחס לתפילה? משהו קצר רק. אם אדם הגיע לתפילה מתוך, עוד פעם, אני לא מדבר רק על הבנה פילוסופית שהוא, כן, בטח שיש לי חסרונות, אני מדבר על תודעה, שאדם חי בתודעה כזאת שיש לו חיסרון. בסדר? לא שרק הוא, כן, ברור שיש לי איזה חיסרון. אם הוא חי ב, אם הוא לא חי בתודעה כזאת, אז הוא מגיע לתפילה. אז בעצם בפנים יש לו איזה שיח, כאילו, מה אני בעצם עושה? אני בעצם לא צריך שום דבר, אני עם עצמי, אני מסודר. אז מה אני עושה? טוב? או שאני לא עושה? ואם אני עושה טוב, כתוב שצריך תפילה. ואז התפילה היא תהיה מאוד חיצונית, היא רק כי צריך. אבל אם הוא חי בתודעה של חיסרון, עכשיו הוא מגיע להתפלל אל מול המקור, זה שמשלים אותו. בסדר? אז עכשיו נוצר קשר אמיתי. נוצר קשר באמת של איזה, אתה מייצר איזה ערוץ של איזה תקשורת, בסדר? כי אתה פותח, ואתה מבין שזה המקור למלא אותך, אז עכשיו כל כולך עכשיו, זו תפילה, בסדר? זה צינור של תפילה, זה אמונה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נברא.
מה?
אני אדרך דוגמה, נגיד, אדם יודע שאסור לדבר לשון הרע. בסדר? אבל אם הוא מדבר כל הזמן, אז הוא יודע. אבל הוא לא חי בתודעה של איסור לשון הרע, נכון? נמצא לו בקופסה באיזשהו מקום. זה לא ידיעה שחיה אצלו, חלק ממנו, נכון? אבל אם הוא למד הרבה ולמד על חשיבות של זה, ועכשיו זה נמצא יותר בתודעה שלו, אז עכשיו זה חלק ממנו, בסדר? אז הוא שומע לשון הרע, הוא כל עצמותיי תאמר, הוא לא טוב לו, משהו מרגיש, מתחיל זז על הכיסא, נכון? הוא חי בתודעה כזאת. אם אדם רק יודע בשיא, הוא באמת בתחושה שלו כל הזמן מלאות ושלמות ו... והוא רק יודע בשכל, טוב בואו נחשוב רגע, בואו נחשוב על החיסרון שלי, כן, כן, יש לי איזה חיסרון. בסדר? אז הידיעה שהיא נמצאת, זו ידיעה מתה כזאת, בסדר? היא מונחת, אבל היא לא בתודעה שלי, היא לא בתודעה החיה שלי. חצי שזה נמצא, הענבה הזאת, הכרת החיסרון, היא צריכה להיות בתודעה החיה שלי. זה מובן? לא משהו? אז איך נשחרר את זה יותר, חפש דוגמה. לא, אני רוצה להגיד את העיקרון, אז מה ההבדל בין ידיעה לבין תודעה?
כאילו, לא הגיוני
אבל
שאתה
יודע
שיש
עיקרון? כן, בטח הגיוני, בטח. מה שאנחנו אומרים עכשיו זה הגיוני מאוד, בסדר? למצוא מישהו כזה שחי כל הזמן רק בתודעה שהוא רק שלם, זה משהו קצת צרות. ממש תופעה קיצונית, בסדר? גם למצוא מישהו שהוא בתודעת ענווה מאוד מאוד עליונה, זה גם צריך משה רבנו, נכון? הרבה פעמים זה באמצע, שאלה כמה באמצע, נכון? הלימוד של הסוגיה זה לפתח יותר את התודעה הזאת, והענבה הזאת, בסדר? יותר ויותר, למצוא תוצאות מציאות כאלה של או רק שלמות, או כל כולי רק חיסרון וזה, תופעות בקצה, בסדר? כן, כמה שיותר מלא ענבה. הזמנו גם שפעם קודמת, שהענווה זה לא חוסר ביטחון, ולא שבן אדם לא מכיר את המעלות שלו, ולא מצטער על עצמו בכלל שהוא נברא. לא, לא, בסדר. דווקא הבאנו דוגמה, משה רבן, משה רבן היה מנהיג, היה עם עוצמה גדולה. אי אפשר להנהיג אם אתה לא מלא באמון, וכמה כזו שאנחנו נותן לך כאלה מתנות, אתה שמח באיזה מודלו הזה. בסדר? ומתוך ההבנה הזאת, מכיר שהוא כל הזמן בהשלמה. בסדר? אז זה המשפטים שצריך להגיע לפה. ואז יסתם אותו החלון של האורה, שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות העליונה, האלוקית העליונה. כי רק מזה שהוא מכיר את חיסרון השלמתו, על כן תצמא נפשו להשתלם במקור השלמות באור עליון. לכן צריך ליצור את הפתחים. מה שנתתי דוגמה עם התפילה, יכול להיות שהאדם הוא מרגיש חסרונות, הרבה דברים אחרים, אבל כשהוא בא להתפלל, לא מרגיש חיסרון. אז שם, אז הוא צריך להביא את זה לתודה. מה אני עושה פה עכשיו? כן, אני מרגיש כמה אני חסר בתקולות כאלה, בנקולות האלה, ואני עכשיו כל כולי מנסה לנוק, מנסה ליצור את הקשר המשלים, בסדר, עם הקדוש ברוך הוא. שמזה נובעים כל סדר החיים תוקנים, ומתחזקת, אני מסיים את הפסקה, מתחזקת הירידה האיומה והפזור הנורא של חלקי האומה, זה חורבן, שאין להם דבק פנימי על ידי הגאווה הנוראה, המנסים בשווא. את כל אחד בפני עצמו לעולם מלא ושלם, נכון? כך אומרת הגאווה, באין חיסרון המעורר צורך להיות מתחבר עם רעהו. ואז כשזה המציאות התרבותית, רוחנית, נפשית, אצל כל אחד ואחד, וככה גם בכלל, ממילא זה כבר חורבן. אחר כך יבוא נבוכדנצר, בסדר, וישרוף את הבית, אז זה אומרת הגמרא, קמח תחון תחנת, זה כבר תחון קודם. כי המציאות של הבית היא תלויה במציאות הרוחנית של כל אחד ואחד, שלנו. והמציאות שלנו היא כבר ריקובה, אז זה שהבית נמצא, הוא לא נמצא, בסדר? מה זה קמח תחון תחנת? זה כבר תחון, מה זה תחון? היה בית, לפני שהוא שרף אותו היה בית, נכון? כן, אבל הבית תלוי במציאות הרוחנית שלנו. בסדר? והשרשה הרעה באה, איך זה התחיל הכל, על ידי הבנות, שהיו מלאכות בקומה זקופה. בסדר? הלאה. אנחנו ממשיכים עכשיו לפסקה השנייה. עכשיו כל פסקה פה היא ממשיכה לברר את הגרורות, התפתחות, אפשר לקרוא לזה התפתחות, כן? התפתחות הגאווה, כן? התפתחות המחלה הזאת, ואיך לאט לאט היא באמת, איזה השלכות נוספות יש לה, בסדר? כמה היא כל כך מזיקה, כמה היא כל כך... בסדר? זה הנושא שלנו. טוב, אז מה כתוב קודם כל בגמרא? הגמרא אומרת, הפסוק אומר ככה, ותלחנה נטויות גרון, ומלמדים אותנו חזל, מקודם כתוב גבו, עכשיו נטויות גרון. מה זה נטוי גרון? עם הראש למעלה, נכון? זה הפשט. ואיך מלמדים אותנו חזל? שהיו מהלכות עקב בצד גודל. מה הקשר? אז נחשוב. אבל קודם כל, יש את הקומה, והגוף זקוף, אחר כך גם הראש למעלה. זה בגוף. אנחנו רוצים אבל להבין מה קורה בפנים, בנפש, נכון? מה עכשיו? אז זה עוד שלב בחיסרון הזה של הגאווה. צריכים לדייק אותו מה בדיוק מתווסף פה. ומה חזן ממדים אותנו? מהלכות עקב בצד גודל. מה אתם אומרות? איך זה קשור בכלל לגאווה? מה זה מוסיף על מה שראינו? הוא נראה רשי?
זה אמירה כאילו.
שמה?
זה אמירה.
מה אמירה?
כאילו,
מבליטים את עצמם? זה מה שאתה מתכוונת? נראה שזה מה שאומר רשי, תראו. בתלך לנטויות גאון שהיו הולכות עקב בצד גודל. למעט בהילוכן, שיהיו מסתכלים בה והיא שואה בפסיעותיה. ואיך זה קשור לנוטים גרון? מה הקשר בנטיית גרון? ללכת לאט, למשוך תשומת לב. דרך נוטים גרון, ללך בנחת. כפי שאינו רואה לרגלם. זאת אומרת, אז רשי מסביר שזה עוד שלב בגאווה. אפשר להגיד את הווליום על הרק. בסדר? אנחנו נעשה תמיד אבל להגדיר הגדרה נוספת בגאווה. ומרים את הגרון, ואז מלא הוא חייב ללכת יותר לאט. אבל זה בא ביחד. מה המטרה פה? למה היא מרימה את הגרון? למה הם מרימים את הגרון? למה הם הולכים לאט? פה עכשיו כבר צריך את ה... איך מסתכלים עליי. טוב, הרב קוק מסביר את זה קצת אחרת. הוא מגיע לעיקרון הזה, אבל עוד מעט. אז בואו נראה את הפסקה עצמה. אני אתחיל לקרוא את הפסקה ככה יותר ברצף, אחרי זה קצת יותר יותר ננתח את זה ביחד. טוב, התלכנה נטויות גרון שהמלכות עקב בצד גודל. בכל פסקה הוא מסביר מה היה קודם במחלת הגאווה ואיזה חלק בריא היה בשלב הקודם. עכשיו, החלק הבא זה חלק נוסף בגאווה. עוד איזה גרורות של הגאווה. בסדר? תמיד אנחנו נראה מה הייתה המחלה, מה עדיין החלק הבריאות של הקודם ואיך עכשיו הוא גם מוסיף חולי. יש אשר תסבב הגאווה את כל הקומה של האדם עד שתעבר כל כך את עיניו, עד שלא ימצא בנפשו שום חיסרון ושום רעיון שיזקיק אותו להתחבר לזולתו. בסדר? זה ממש ניתוח, סיכום של הפסקה הקודמת. בסדר? אם זה לא מסתדר לכם, תשאלו על זה. בסדר? הגאווה סובבה איזה עברות, אדם לא מצליח לראות, כן אמרנו, זה מבט דמיוני על עצמו, לא מבט מציאותי, הוא עיוור ביחס לעצמו, שהוא לא מוצא בנפשו שום חיסרון. שום רען שמתוכו הוא צריך להתחבר לאיזה מישהו. אני אקרא לזה אליי איזה גאווה חברתית, ביחס לחברה. מכל מקום, כלומר, בשלב ניתוח של הפסקה הקודמת בעצם ש... אני מרגיש מאוד שלם, מאוד לא חסר, אבל ביחס לחברה. אבל, מכל מקום, בעצמו ירגיש שיש בו צד שפל וצד עליון. דיינו חלק הגוף החומרי, שכל החושים והנטיות הגסות נסמכים עליו, וחלק העליון, הצד השכלי, שרק על ידי ההשפעה הטובה שהצד השכלי משפיע על יתר הכוחות הגופניים, בשביל כך נעשה האדם כולו שלם. אז מה היה החלק הבריא במחלת הגאווה של המן עד היום? שיש לי גאווה ביחס לחברה. כלומר, אני חי בתודעה כעוד שאף אחד לא יוסיף לי פה שום דבר. מהאנשים שאני מסתובב. כי אני הרבה יותר שלם מהם. אין להם מה להוסיף לי. אבל ביני לבין עצמי יש לי חסרונות. יש לי מעלות, יש לי חסרונות, אבל אני עובד על זה. אני זז, אני עושה כל מה, אשלים את החסרונות, אף אחד לא יכול לעזור לי בזה. בסדר? כלומר, בינו לבין עצמו, הוא כן מרגיש חיסרון. נכון, ראיתי שזה עוד השלכה, נכון. אבל אולי אם נהיה יותר מדויקים, זה בעיקר ביחס לחברה. יש לזה הרבה השלכות להכל. אבל אם יותר נדייק ביחס ביני לבין עצמי, אני כן מרגיש חיסרון. בסדר? אז אני חוזר למשפט האחרון. מכל מקום בעצמו ירגיש שיש בו צד שפל וצד עליון. חלק הגוף החומרי, שכל החושים הנטיות הגסות נסמכים עליו. יש בי גוף, יש בי חומר, יש בי נטיות גסות שהן צריכות עיבור, צריכות זיקוך. יש בזה חיסרון. אבל יש בי גם את הפתרון. חלק עליון, הצד השכלי, שרק על ידי ההשפעה הטובה שהצד השכלי משפיע על ידי הכוחות הגופניים, שכך נעשה אדם כולו שלם. אז זה מאוד חשוב השלב הזה. כי הוא לא אומר שהוא כבר שלם באמת. הוא אומר, אני ביחס אליכם, אין לי מה לקבל בכם. אני נכנס לכיתה, אף אחד פה לא יכול להוסיף לי שום דבר. אני יכול רק לתת לאנשים, לא יכול להוסיף שום דבר. בסדר? זו התפיסה שלו, ביחס לחברה, ביחס לכולם. לא, אנחנו מציירים שני מדרגות גאווה. המדרגה הראשונה של הגאווה זה שזה ביחס לחברה הוא מרגיש מאוד שלם, אבל בינו לבין עצמו הוא יודע שיש לו חסרונות. אבל יש לו יתרונות, יש לו כך צד חומרי וצד רוחני, ולאט לאט הוא ישלים. איך הוא ישלים? הוא יברר יותר את הדרך שלו, ינתח את עצמו, יחשוב מה המעלה הבאה, ישאף שאיפות, יגדיר מטרות, ואט לאט יעבוד על עצמו, ילמד ספרי מוסר. בסדר? זה הפסקה הקודמת. החלק החולה זה ביחס לחברה, החלק הבריא זה עדיין בינו לבין עצמו, בטח מרגיש חיסרון. כן.
יש כמה תנאים שבטוחים כאן בינם לבין עצמם
שלנו? זה מה שאנחנו רוצים להגיד בפסקה הזאת. בסדר?
לא אומר שאם כאילו
בן אדם
יש לו, כאילו מרגיש שיש בו חיסרון, ומלכתחילה זה כאילו גורם לו כאילו גם דורות
הכתוב באחר,
וכאילו
מקבלים
אחר.
למה זה עושה?
אה, כי זה
משם פסגר פסגר. נכון, נכון. זאת אומרת, מה שאלה אותם?
אז אם בן אדם יודע שיש לעצמו חסרון, אז כאילו
למה
שיהיה לו
גאווה כלפי חוץ? כן, אבל אנחנו עושים איזו חלוקה כזאת. עכשיו, כאילו, אפשר להגיד את הגאווה בצורה מאוד גסה. עכשיו אנחנו רוצים ממש לנתח את זה יותר לשלבים כאלה בנפש. שלבים שיכולים להיות ככה, אפשר לחלק. יש אנשים שיכולים להיות מאוד ביחס ל... התפיסה של השלמות זה ביחס לחבר, ביחס לאנשים אחרים. הוא מרגיש שאף אחד לא מבין אותו. אף אחד בכלל לא בלבל שלו. הוא נמצא במקום אחר לגמרי. לכן אף אחד לא ישלים אותי. בסדר? יש לי חיסרון, אבל זה לא נוגע אליכם. ואין לי מה לחפש אצל מישהו אחר כדי לקבל ממנו. כי אין לו את מה שחסר לי. בסדר? ביחס לחברה. אבל כשהוא לעצמו, הוא בטח יודע שלו חיסרון. ואם זה הוא זז ומתקדם, מצוין שזה ככה. פה אני כבר רומז לזה שבפסקה הזאת אנחנו רוצים לדבר על אחד כזה שגם בינו לבין עצמו לא מרגיש חיסרון. שזה כבר מסובך הרבה יותר. אז אני אמשיך רגע בפסקה. כן. עקרונית כן. בוא נגיד ככה. עוד שנייה, עוד שנייה נדבר על זה. בסדר? והנה הראש שהוא מכוון אל השכל, כל זמן שיש רעיון תוכני באדם שגופו צריכו להיות מושפע מהנהגת השכל והכרעתו, אז אותה הנטייה בעצמה לא תיתן להתפתח באדם הנטייה ללכת נטוי גרון בהרמת ראש. בתנועה המורה מניעה צורך של הראש להתעסק בהשגחת משטר הכוחות השולטים בכל מלוא החומר. עכשיו רוצים להסביר פה את שפת הגוף. בפסקה הקודמת מה אמרנו? הגב זקוף, בסדר? אבל לא דיברנו שהראש נטוי גרון. הראש הוא קצת למטה. הגאווה של הפסקה הקודמת, החלק החולה שלה זה ביחס לחברה מרגיש שלם, אבל עדיין יש בריאות בתוכו, לא מצב אידיאלי. עם הראש? לא, הענב הוא גם לא עם הגב זקוף. וגם אם לא עם הראש מוטה, אלא טיפה קצת כלפי מטה, טיפה לה, נכון? למה? כי כל עוד, אמרנו, זה, לא תמיד אנחנו מרגישים את זה, אבל הראש זה הדרך, זה השכל, זה המחשבה, זה הכיוון. זה הגוף, זה כל כוחות החיים. במציאות הנורמלית, אדם עם, עם הראש לא הולך עם הראש למעלה, נכון? טיפה להנוטה, נכון? יש איזה קשר בין הגוף לבין, לבין הראש, תכף נסבר זה יותר. וזה מה שהפסקה הקודמת, נכון? זה האדם הרגיל. כאן אנחנו רוצים להגיד שגם הראש מתחיל לעלות למעלה. זה סימפטום כזה, זה ביטוי לזה שמה ש... מה הנפש מרגישה, היא מרגישה שצריך לה... שהגוף, כוחות החיים, לא רוצים את ההדרכה מהראש. הם לא רוצים, הוא לא מרגיש בכלל חיסרון, בסדר? נכון, זה השלב הבא. לא רק אין לי חיסרון ביחס אליך, אני מרגיש שלם ביחס אליך, אלא אני מרגיש שלם גם ביני לבין עצמי. האדם הרגיל, הוא מרגיש שיש בו בכוחות שלו כל מיני נטיות שהוא רוצה לעבוד עליהם, אז הוא חושב, מנסה לנתח איך לסדר אותם. אבל אם אנחנו כבר במצב חולי יותר גרוע, אז הוא גם לא קורא לזה חיסרון. הוא לא מרגיש בחיסרון. ואז מה תפקיד השכל? לא ללמוד מוסר ולייצר לי שאיפות ואיך להתקדם, אלא, נגיד את זה כשלב ראשון, אין לו תפקיד ביחס לזה. כל מה שאני מרגיש בכוחות החיים, בגוף וכל הכוחות המשוחרים של הגוף, זה בסדר, זה שלם מצד עצמו. ככה אני מרגיש. מה?
איך אדם
שתקוע בהגעה כזאת יוצא מזה? טוב, אם אני לא עניתי על זה, אז תחזיר אותי לזה. בסדר, אני רק רוצה טיפה יותר לנתח את זה, ואז... רגע, דקה, דקה. אז אומר ככה, והנה הראש, עוד פעם, שהוא מכוון אל השכל, תראו שחשבי שהבינו את זה בפנים גם. כל זמן שיש רעיון תוכני באדם, שמה? מה הרעיון שלו? הוא מבין שגופו צריך הוא להיות מושפע מהנהגת השכל והכרעתו, נכון? אדם רגיל, מבין שיש לו שכל ויש לו רגש, נכון? יש לו כוחות ויש לו שכל. והתפקיד של השכל זה להיות המדריך, זה להיות המצפן שבודק אותי, כן היה בסדר, לא היה בסדר. מה השלב הבא, איך אני זז ליעד הבא, נכון? מי עושה את זה? השכל, המחשבה. אז אותה הנטייה בעצמה לא תהיה להתפתח באדם, הנטייה ללכת נטוי גרון בהרמת הראש. בתנועה מורה נטיית מניעת צורך של הראש להתעסק בהשגחת משטר הכוחות השולטים בכל מלוא החומר. והנה כל זמן... טוב, רגע, רצו לשאול פה? כן.
הפיזי
טוב, זה קשור גם מה שהיא שאלה, איך מנסים לבנות. תכף טיפה ניגע בזה, בסדר? והנה כל זמן שהאדם מרגיש בעצמו ששלטון השכל, אפילו השכל שלו עצמו, צריך להיות מתפשט גם כן על הכוחות הגופניים כולם, אז כבר מתגלה ברעיונו סדר שלם של מטרות, של רעיונות חדשים, שהוא צריך להשיגם, עד שימצא בעצמו תמיד שהוא עולה במעלה יותר שלמה ממה שעמד עליה בתחילה. נכון? זה המציאות הבריאה, שהאדם משליט את השכל ואת המחשבה על החיים שלו. אפילו לא שכל של מישהו אחר, אפילו שכל של עצמו. ואז הוא רוצה שהשכל יהיה נוגע לכל הכוחות הגופניים. ואז הוא מייצר מטרות ושאיפות ותנועה כל הזמן. איך אני משתכלל? איך אני נהיה יותר טוב? לוקח את הכוחות הגולמיים שקיבלתי, ואני לאט לאט מאבד אותם, ועושה אותם יותר טובים, יותר זקים, יותר משוכללים, יותר ישרים, עד שהוא מוצא בעצמו תמיד שהוא עולה במעלה יותר שלמה מה שהיה עומד עליה בתחילה. נכון? בסדר? זה המציאות, ככה אדם זז. אדם לומד ספרי מוסר, אדם חושב על עצמו, חשוב לו האישיות שלו, והיראת שמיים שלו, כל עולם פנימי שלו, ולכן הוא כל הזמן במחשבה ובתזוזה, בתנועת לאט, לא בלחץ, אבל מתוך אמונה שככל שהוא יותר מבין את זה, לאט לאט הוא סוחב אחרי ההבנה הזאת, גם את הרצון וגם את השאיפות וגם את המעשים וגם את המחשבות, נכון? זה זה התנועה המוסרית שאדם רוצה ככה להשתכלל בה. דהיינו ששלטון השכל על חומרו הוא במעלה יותר שלמה ממה שהיה אצלו בתחילה. זה המהלך כל הזמן שהשכל עוד יותר מכוון, עוד יותר קובע בחיים שלי. כן, לא הזרימה, הזרימה זה בדרך כלל זה תנועה בלי שכל, כן? או הזרימה קובעת, לבין מציאות שבעצם היא נכנסת פה קצת מחשבה, והיא יודעת להדריך את הזרימה, מה נכון בזרימה, מה לא נכון, מה צריך לעשות לאט לאט, מה צריך להתקדם עוד שלב. בסדר? ואז אדם לאט לאט נהיה אחד שהשכל יותר שולט, יותר מקדם. בסדר? אז מובן, אז בעצם אנחנו כבר מנסים להגיד עכשיו שהשלב הבא במחלת הגאווה זה שאני שלם בתודעה שלי לא רק ביחס לאנשים אחרים, אלא גם ביחס ביני לבין עצמי. ומה זה אומר שאני שלם בין עצמי? כשאני מנתח את עצמי ועושה חשבון נפש, אז אני מאוד מבסוט. אין לי חסרונות. אבל אתה יודע, יש אנשים אחרים שזה לא בדיוק ככה. זה אני. זהו. למה להגיד, למה לקרוא זה חיסרון? קיבלתי, זה דבר טוב. מה התפקיד של השכל במציאות כזאת? במציאות בריאה, מה התפקיד של השכל? כל מיני להגיד לי מה נכון, מה האמת. שכל מאוד מאוד מברר מה האמת, ואז הוא אומר לי, תשמע, מה היה נכון? איך היה נכון להתייחס לאותה סוגיה? תחזור למקרה הזה, זה היה נכון שהגבת, או שזה לא היה נכון. מי עושה את העבודה הזאת? השכל, נכון? זה היה המצב. אבל אם אדם הוא בעוד מקדש את המציאות, מה שהוא קיים, הוא מרגיש שזה שלם, זה מצוין, זה לא חסר לך. זה טבעי, זה בסדר גמור. אז מה? יש לו שכל, נכון? לא זרק את השכל. מה התפקיד של השכל פה? תנסו לחשוב, כאילו. שמה? אז או שהשכל הוא יפה. מה? שמה? מצוין. זאת אומרת, אם קודם הגדרנו שהראש למטה ועד השכל כל הזמן נוגע לכוחות החיים, כוחות החיים כל הזמן מבקשים איזה הדרכה מהשכל, נכון? דרך, מטרה. אז אם הוא כל כך חנק את עצמו בגאווה והכל מאוד מאוד שלם בכוחות, אז קודם כל הראש, השכל מתנתק מזה. אבל הוא ממשיך לעבוד. אבל הוא לא עכשיו המבקר, הוא לא יגיד לי מה האמת, אלא הוא נהיה הפוך. הוא נהיה עכשיו מסבירן. הוא יודע להסביר למה הכוחות האלה הם הכי שלמים. למה כל החסרונות שלי, שהתורה תקרא לזה חיסרון, הקדוש ברוך הוא קרא לזה חיסרון, גם אנחנו קרא לזה חיסרון, אבל האדם בינו לבין עצמו, הוא כבר קורא לזה בשם אחר. זה יתרון, זה שלם. עכשיו צריך הרבה שכל כדי להסביר את זה, כדי להצדיק את זה, להציג את זה בפני אנשים אחרים. אולי עוד יותר לעומק, להצדיק את זה בעיני עצמו. הוא יכול לתת נאומים גדולים, יכול לתת ספרים שלמים, עם הרבה שכל, למה זה הדבר הכי נכון. אבל בסוף הכל יושב על איזה תחושת שלמות כזאת, שימי לזה, אני לא קורא לזה בכלל חיסרון, ועכשיו אני אסביר למה זה לא חיסרון. למה זה רק שוני, אולי דווקא זה התקדמות, אולי פעם עולם פרימיטיבי, שקרא לזה חיסרון, והם זה לא ככה, נכון? בסדר? זה... הסכנה הגדולה בזה שהפתח תקווה שלנו זה השכל. זה שיש עם מי לדבר על מה אמיתי, מה לא אמיתי. בסדר? אני לא עכשיו אומר לך שכל דבר אתה צריך להיות עכשיו שם. בסדר? אבל בוא נדבר מה האמת, זה האמת. טוב, לאט לאט. בסדר? יש עם מי לדבר. אבל אם אין עם מי לדבר, בגלל שכבר איבדנו את המרכז פה, המרכז הוא לא השכל והכוחות לאט לאט משתכללים, אלא המרכז זה הטבע, איך שאני, כל כוחות החיים רק השכל הוא המסבירן, אז כבר לא, הוא משוחד מאוד, אין כוח עם מי לדבר, נכון? בסדר, זה מובן? אז פה זה מציאות שככה התהפכה. אתם שאלתם איך... תזכיר לי את השאלה, כן. אם אחרי המעשים, משהו הלוות, כן. הדרך בכלל של התיקון, של כל הדברים, זה... באופן פשוט, איך אנחנו מתקנים את עצמנו? אנחנו לומדים ספרי מוסר, ספרי אמונה. אנחנו לומדים אותם דרך השכל, נכון? אתה מתברר לך עוד יותר בשכל מהי האמת. ולאט לאט אתה מרים את השאיפות שלך לשם. ואז אתה מייצר דרך שאתה כל הזמן באיזו התעלות, בהתקדמות, נכון? כל הזמן. אני לא דורך במקום, יש דברים שיותר קשה לשנות, יש דברים שיותר קל, אבל אני כל הזמן באיזה, אני נמצא בדרך של ההתקדמות. אז ספרי מוסר זה לעבור דרך הדעת, נכון? דרך ההבנה. וכמובן שיש גם דגישה שאומר חובת הלבות, שם אחרי המעשים משהו הלבות, מופיע גם במסילת ישרים, שאדם מצרף לזה לפעמים מעשים, תנאי לזה, המעשה יכול למשוך את הלב. למה צריך שהמעשה ימשוך את הלב? כי לשנות המעשה יותר קל מאשר לשנות את הלב, נכון? לשנות רצון יותר קשה. אז אתה נעזר בזה שאתה עושה עכשיו פעולות שמתאימות. אבל זה בתנאי שהלב באמת רוצה, בסדר? הוא פתוח לשינוי, אני רוצה לעשות שינוי, אבל אני לא מצליח לרצות את זה. הלב שלי לא שם. אז אתה תעשה מעשים, ולאט לאט הם גם יעזרו. בסדר? אז זה גם מהחוץ על ידי המעשים, וגם על ידי המחשבה וההבנה. אבל בסוף, בסדר, ענינו, בסוף המחנה בסוף של כל זה, זה האמירה שיש בי כוחות חיים, נפלאים, מתנות שקיבלתי, והן לא מזוקקות. ויש לי עכשיו שכל ותורה, שלאט לאט תברר, תדייק, תתקן, תרים. בסדר? אדם נמצא כל הזמן באיזה מסלול של איזה השתלמות, משהו של איזה התעלות. בסדר? נכון. אם אין לו חיסרון, הוא לא יגש ספרי מוסר. הוא לא עושה אחרי המעשים משכו לבבות. כי בעצם ביסוד, הכל שלם, מה הבעיה?
איך
יוצא מסכים
להרדות השכל הזה?
טוב, הדרך הנוספת זה לצאת מזה. זאת אומרת, אם הוא ממש ממש חסום, צריך להיות חתיכת בטטה. אחד כזה שחסום מכל בסדר? שהוא כל כך בטוח שהכל שלם, צריך להיות בסדר. קצת כישרון להיות כדי כך. אבל יש עוד דרכים בקדוש ברוך הוא. יש גם דרך של איסורים, זה גם לפעמים. אם אדם מקבל זפטות, אז פתאום הכל מתנער, פתאום מייצר איזו חשיבה מחדש. פתאום רואה שהמציאות לא בדיוק הולכת. זה דורש איזה, לעשות איזה חשבון נפש, בדק בית. אני כבר לא יכול לחיות עם העברות הזאת, עם הרגשה שאני שלם, הכל שלם, הכל טבעי. פתאום השקר, הרי זה בסוף השקר, שקר. השקר הזה, אז הוא... אבל אם אדם מאוד מאוד נעול, הוא יכול... בסוף אפשר להסביר לעצמך מה שאתה רוצה, שכה בחירה חופשית. בסוף אתה יכול את הכל, הכל אפשר להסביר. אבל זה כמה שאדם יותר כנה, יותר אמיתי, יותר מאמין בשינוי, אז הוא יזוז יותר. בסדר, אם הוא רוצה חיים אמיתיים, רק למרוח את עצמו, למרוח את כולם, אז הוא יותר יהיה תקוע. טוב, אבל אנחנו, וואי, אנחנו רוצים להבין מה הקשר מהלכות עקב בצד גודל. פשט מהלכות עקב בצד גודל זה הולכות לאט. מה הקשר? מה הקשר בין הגאווה הנוספת פה לבין הולכות לאט? אדם שהוא ענב, הוא הולך מהר. אז בואו עוד קצת, כמה שנספיק מתוך זה. לזאת התעורר בו כוח הזריזות הפנימית. שנמצא הוא קשור באיזו רדיפה מוסרית. כשאדם הוא מבין שיש לו חיסרון, יש לו לאן לשאוף ולהתקדם, אז הוא נהיה פחות עצלן, בסדר? הוא נהיה יותר זריז. למה? כי בנפש שלו הוא כל הזמן ברצון להשתלם. לכן גם הגוף עובד בצורה כזאת. מה שאין, כן, כשהגאווה הגסה מגיעה עד קצה גבולה, נכון? זה מציאות ככה חמורה שגאווה גסה. אז שלא דייש לא ימצא בעצמו האדם שום חיסרון שזקיקי הוא להיות עבורו נטפל לזולתו, התחברות של ראות, פסקה קודמת, אלא שאפילו חלקיו עצמם ימצא שכל אחד מהם בפני עצמם הוא עולם שלם שלא נזקק במור לזולתו, אדם כזה נהיה יותר עצלן. נסביר את זה רק אם אנחנו צריכים לסיים. אדם, אפילו בואו ניקח משהו יותר פשוט. תראו ברחוב מתי אדם הולך לאט, מתי הוא הולך מהר. כי יש לו משימה, שיש לו מטרה, נכון? אז עכשיו הוא, יש לו יד, אז הוא נמצא בו. אבל אם אין לו איפה ללכת, סתם הליכת שוטטות, אז הוא ילך תמיד יותר לאט, נכון? כשאתה, יש לך מטרה, אתה נמצא בה, אז כל הגוף, אתה משנס את כל הכוחות לשם. בסדר? אבל אם אין מטרה, למה אין מטרה? כי הכל שלם. האדם השלם, אז שמרגיש שלם, אין לו מטרות, אין לו יעדים פנימיים. יש לו יעד, הוא רוצה להיות איש עסקים טוב, הוא רוצה לרכוש עוד דברים, בסדר? יעדים שקשורים לה, שהם לא מורים על חיסרון במידות שלו, בסדר? גם להתקדם, לעשות עוד דברים. אבל אין לו יעדים פנימיים, אז בעצם בפנים, בנפש, אם אין יעד, אין לו לאן ללכת, בסדר? אין לו לאן לקום, אין לו לאן לזוז. אז הכל נהיה יותר איטי. לכן, הרב מסביר את מה שכתוב מלכות עקב בצד גודל, ממילא לאט לאט הם התחילו לאט, ללכת לאט. לא בטוח שהם שמו לב לזה. לא בטוח שלמישהו היה בעיה עם זה. אבל זה תוצאה ממילא. כי אם אין לי, אם הכל שלם, אין לי חיסרון, אין לי שאיפות, אין לי מטרות, אין לי לאן להגיע, אז הכל כבר פה. אז אין לאן ללכת. בסדר? המציאות היא כבר פה. דרך אגב, מציאות מאוד מאוד משעממת, נכון? אין הרבה מה לעשות בחיים, זאת אומרת, בסוף אתה, כל מה שאתה עושה זה מאוד מאוד בחוץ. דווקא אדם שמרגיש חיסרון, הענב, הוא החיים שלו מלאי יצירה, הוא כל הזמן בשינוי, בהתקדמות, בהתעלות, בסיפוק אדיר, כי הוא כל הזמן בונה עוד קומות ובפנים, נכון? לכן הוא זריז, כי יש לו מה לעשות, יש לו, הוא רוצה כל הזמן לשנות את עצמו. טוב, זה פעם ברזר שם נמשיך מפה. טוב, שלום לכולם.